בפעם שעברה ראינו את פרק י"ג וניסינו לבאר אותו לפי דרכנו, ראינו שזה פרק מורכב, לא בדיוק ברור מה קורה שם, ומה שהטענה שטענו הייתה שבעצם שניהם נביאי אמת, גם איש האלוהים שבא מבית אל וגם הנביא הזקן, סליחה, גם איש האלוהים שבא מיהודה וגם הנביא הזקן מבית אל, שניהם נביאי אמת. ואז בעצם ניסינו להבין את המוטיבציה של הנביא הזקן מבית אל, למה הוא משקר, למה הוא גורר אותו אליו. והטענה שטענו הייתה שהיה קשה לו מאוד עם ההכרעה של איש האלוהים שבא מיהודה, שבעצם יש לבית אל דין עיר הנידחת, כשזה עוד לפני עבודה זרה וכו'. כלומר, הוא כבר מעכשיו ראינו שהוא אומר לירובעם, תקשיב, בדרך שבה אתה הולך, נכון שעכשיו זה עדיין לא עבודה זרה, אבל זה התפתח לסחפות גמורה אחר עבודה זרה, ובתור דבר סובייקטיבי, הוא גם לא אומר את זה על ההתחלה, הוא אומר את זה רק בהמשך, הוא מתנהג, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו להתנהג כאילו זו עיר הנידחת. הדבר הזה מאוד מקומם את הנביא הזקן מבית אל. להגיד על ירובעם בנבט עיר הנידחת, להגיד, תחשבו נגיד, זה מתאים לך לשאול את זה, כן? שאלת את זה בעצם שבוע שעבר. תחשבו שבגלל המורכבויות, ללא ספק שישנם בתנועה הציונית, והעובדה שהם בחלק מהזמן אולי לא הכירו בהשגחת השם יתברך, ושרו נס לא קרה לנו וכו', יבוא איזה נביא ויגיד, לא, הדבר הזה זה עיר הנידחת, אני לא, איך אתה יכול להגיד דבר כזה, יצעקו עליו כל המרכזניקים, מה זאת אומרת, וזה מה. כן, אז הנביא הזקן מבית אל, זה נראה לו תמוע, זה נראה לו שהאיש האלוהים, איש האלוהים שבא מיהודה, אולי קצת הגזים, אולי קצת נסחף, ולכן הוא אומר לו, מלאך אמר לי שתחזור. מלאך אמר לי שתחזור, אם אתה קיבלת דבר השם, ואני אומר לך מלאך, אז דבר השם גובר על מלאך. אז עכשיו השאלה מתהפכת, אז למה איש האלוהים שבא מיהודה חזר? כי גם הוא בעצמו היה לו קשה להאמין, או היה לו קשה להכיל את הגזרה התקיפה הזאת. הוא גם רוצה שהגזרה תתבטל, זה תפקיד לא משהו להגדיר עיר ואם בישראל כעיר הנידחת, ולכן הוא חוזר ועל זה הוא נענש. על זה הוא נענש. ואז הפרק מסיים, בואו נראה את הסיום של הפרק, פרק י"ג, פסוק, נגיד נתחיל מפסוק כ"א, ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה לאמור, כה אמר אדוני יען כי מראית פי אדוני ולא שמרת את המצווה אשר ציווך אדוני אלוהיך, ותש ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם ואל תשת מים, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. זה לא שהוא לא ייקבר, אתה לא תיקבר בקבר אבותיך. במקום להיקבר בנחלה שלו ביהודה, הוא יקבר בבית אל. למה זה כזה חשוב? אנחנו מיד נראה בהמשך. כנראה זה חלק מהמימוש של הנבואה שלו. תכף נראה. ויהי אחרי אוכלו לחם ואחרי שתותו, ויחבוש לו החמור לנביא אשר ישיבו, וילך וימצאו אריה בדרך וימיתהו, ותהי נבלתו מושלכת בדרך, והחמור עומד אצלה, והאריה עומד אצל הנבלה. והנה אנשים עוברים, ויראו את הנבלה מושלכת בדרך, ואת האריה עומד אצל הנבלה, ויבואו וידברו בעיר אשר הנביא הזקן יושב בה. וישמע הנביא אשר ישיבו מן הדרך, ויאמר איש האלוהים, הוא אשר מראה את פי אדוני, ויתנהו אדוני לאריה, וישברהו, וימיתהו, כדבר אדוני אשר דיבר לו. וידבר אל בניו לאמור, חיבשו לי את החמור ויחבושו, וילך וימצא את נבלתו מושלכת בדרך, וחמור ואריה עומדים אצל הנבלה, לא אכל האריה את הנבלה ולא שבר את החמור, וישא הנביא את נבלת איש האלוהים, ויניחהו על החמור, וישבהו, ויבוא אל העיר הנביא הזקן לספוד בקוברו, וינח את נבלתו בקברו, ויספידו עליו, אוי אחי, ויחי קוברו אותו, ואומר אל בניו לאמור, במותי וקברתם אותי בקבר איש האלוהים קבור בו אצל עצמותיו, וניחו את עצמותיי, כי היו יהיה הדבר אשר קרה בדבר אדוני על המזבח אשר בבית אל, ועל כל בתי הבמות אשר בירי שומרון. עכשיו זה מאוד מאוד חשוב, למה? כי אם אנחנו הולכים בדרכנו שהנביא הזקן לבית אל הוא נביא אמת, אז עכשיו מה יתברר לו? עכשיו יתברר לו, מה? שהכל אמת, והוא בעצם קצת גרם לה אזהרה להתמסמס. מה? כי הוא החזיר את הנביא, וגם הנביא הזה נענש. אז עכשיו יכול האומר לומר, נגיד ירובעם או נביא השקר שמקיפים אותו, הנה הנביא הזה שבא והעיז לדבר שרה במלך, והעיז להגיד שאנחנו עיר הנידחת, הנה הענישו אותו, הנה יש לו הוקה על ידי האריה, בסדר? אז אתם מבינים איך קודם כל המציאות הרבה פעמים היא הפוך מדברי הנבואה. הנביא שאמר נבואת אמת נענש. אז כדי לתקן את זה, אומר הנביא הזקן מבית אל, עכשיו הוא כאילו מצטרף לדבר שלי שאלוהים אומר, אוקיי, אז כדי לחזק את הנבואה שלו, אני מבקש שכשאני אמות, תקברו אותי לידו, כי היו יהיה דבר השם שאמר. אני עכשיו יודע שזה דבר אמת, והנביא הזה, איש האלוהים מיהודה, לא אמר את הדברים האלה מעצמו חלילה, או לא אמר את זה מתוך איזו התלהבות יתר וכן על זה הדרך. בסדר? אז זה בעצם סוגר את הפרק. הפרק הזה יש לו המשך. וההמשך הוא בפרק כ"ד, בסוף ספר מלכים. שם, מלכים ב', כ"ד, יושיהו מתחיל את המהפכה הגדולה שלו בביאור עבודה זרה. ופרק כ"ד, כן, פרק כ"ג, סליחה. פרק כ"ג, פסוק ט"ז. מתוארת כאן כל המסע הגדול של יושיהו לתאר את ארץ ישראל מעבודה זרה. ואז בפסוק ט"ז, נגיד, וגם מפסוק ט"ו, וגם את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירובעם בן נבט, אשר החטא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ, ויסוף את הבמה הדק לאפר, מלכים בית, כן, בסוף הזה, ושרף אשרה. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב הפרק הזה, כי בעצם הפרק הזה סוקר, תחשבו, זה כל פרק כ"ג, מלכים בית, סוף ספר מלכים, המלך יושיהו. מלכים ב', כל פרק כ"ג מתאר את כמה עבודה זרה הייתה בארץ. עכשיו זה אחרי כבר גלות ממלכת ישראל, אבל עדיין, כמה עבודה זרה, בעל, אשרה, במות, כמרים, בעל, תראו כמה עבודות זרות מוזכרים כאן. מקטרים לבעל, השמש, לירח, למזלות, צבא השמיים, אשרה בנחל קדרון, בתי הקודשים, אשר אנשים הורגות שם בתים לאשרה, מביא את כל הכהנים, מטמא את הבמות, גבע באר שבע, תופת אשר בגי בן אינום, הסוסים, הכל מוצף עבודה זרה. אתה אומר לעצמך, מאיפה הדבר הזה הגיע? עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, מניין כל השטף עבודה זרה הזאת? אז הוא ממשיך, כל הפרק ממשיך, מזבחות, מנתץ, במות, הר המשחית, אשתורת, שיקוט, צידונים, כמוש, מואב, מלקום, כל מה שבמרחב נמצא בתוכנו. ואז, פסוק ט"ז, ויפן יושיהו וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח ויקח את העצמות מן הקברים ויסוף על המזבח ויתמאהו כדבר אדוני. סליחה, פסוק קודם, פסוק ט"ו, וגם את המזבח אשר בבית אל, הבמה אשר עשה ירובעם בן נבט, אשר החטא את ישראל, גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ. ויסוף את הבמה, הדק לאפר ושרף אשרה. למה צריך לבדל את זה בתור פסוק עצמאי? גם את המזבח, גם. ברור, הוא מבאר את כל העבודה זרה, גם את המזבח הזה. התשובה היא, בגלל שהמזבח הזה לא נבנה לשם עבודה זרה. הוא נבנה לשם שמיים, אבל לשם שמיים לפי העבודה של ירובעם. ועל זה אמר לו הנביא, מה שאתה בונה לשם שמיים, מהר מאוד יתהפך לעבודה זרה. זה בדיוק הבעיה. אז לכן צריך להבדיל את הפסוק, האם מותר לבנות מזבח שנבנה לשם שמיים, אבל לא לפי הכללים, לא בירושלים ולא עם הכהנים, או נבנה לשם שמיים? אומר לנו הכתוב, כן, תראה מה התפתח מזה. תראה מה התפתח מזה. כי צריך פה אחריות. וירובעם בן נבט, בגלל שהוא בדל לו, דעת, בגלל שהוא ניסה, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, לפצל את עם ישראל גם על הרקע הדתי, בלי לגרור אותם לעבודה זרה, אלא לייצר להם עבודת השם אלטרנטיבית, מהר מאוד זה התפתח. לעבודה זרה אולי אפשר להקביל את זה במובן מסוים לתנועה הרפורמית, שבהתחלה כאילו כל מיני התאמות, ומהר מאוד זה מתגלגל לפשוט דת אחרת, כן? זה ממש מעניין לראות איך התנועה הרפורמית משתמשת באותם מושגים שאנחנו משתמשים בהם. בסדר? אנחנו מדברים על קירוב רחוקים, נכון? צריך לקרב כל אחד, צריך לקבל, כל יהודי, יש בו ניצוץ וכו'. הם אומרים אותו דבר רק על גויים, כאילו, על יהודי שתחתן עם גויה, הילדים, צריך לקרב אותם וזה, קבלים כל אחד, יש להם ניצוץ, יש להם פה, יש להם... גויים, כן, לפי הלכה גויים, לא. כאילו הם לקחו את עולם המושגים שאנחנו מכירים בארץ ישראל כלפי חילונים, או כלפי מסורתיים, או כלפי זה, והכילו אותו as is על גויים. וזה כל ההבדל. וזה כל ההבדל. למה לא? מה? אומר יושיהו, המלך, ויפן יושיהו וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח... ויקח את העצמות מן הקברים, וישרוף על המזבח, ויתמאהו כדבר אדוני, אשר קרא איש האלוהים, אשר קרא את הדברים האלה. ויאמר, מה הציון על אז, אשר אני רואה? או, אז אנחנו עכשיו גם למדים, שהנביא הזקן מבית אל, אחרי שהוא נפטר, וביקש שיקברו אותו בקבר, יחד עם איש האלוהים שבא מיהודה, גם עשו על זה ציון. היה מבנה, בולט. קבר, כן, קבר כזה, כמו זה, מה זה, ישר אומר, מה זה הציון הזה? ואז אמרו לו, ואמרו אליו אנשי העיר, הקבר איש האלוהים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל, נקודה. רבותיי, זה 300 שנה אחרי. זה אומר שאנשי העיר בית אל, או לפחות זרעו של הנביא הזה, דאגו להעביר את השמועה. שמרו על על הזרה הזאת. ואז אומר יושיהו ויאמר, הניחו לו איש על ינה עצמותיו, וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון. כלומר, כן, במקום שיקרה לעצמות של הנביא אשר בא משומרון, שלכאורה ישרפו אותם על המזבח, מכיוון שהנביא אשר בא משומרון תיקן את מה שהוא קלקל, והורה לקבור אותו יחד עם איש האלוהים אשר מיהודה, והורה לזרעו אחריו, להעביר את המסר של הנבואה, אז זכה לקבורה. זכה לקבורה. מה אתה אומר, דניאל? דני, תגיד משהו. יפה. אז עד כאן בעצם הסיפור הזה, אם אתם רואים שזה אירוע מורכב, ירובעם זה לא עבודה זרה, כאילו, בפרצוף. זה...
אלטרנטיבה.
כן. שמתפתחת מהר מאוד לעבודה זרה. בואו נראה את התוצאה של הדבר הזה בפרק שלנו, פרק י' סוף פרק י' ג'. אחר הדבר הזה, לא שב ירובעם מדרכו הרע. כלומר, היינו מצפים שאחר הדבר הזה הוא ישוב מדרכו הרע. מה הכוונה ישוב מדרכו הרע? יבטל את המרכזים הדתיים האלטרנטיביים. יבטל אותם. ימשיך להיות מלך, אבל יבטל את המרכזים הדתיים האלטרנטיביים. והיה שוב, היה אס מקצות העם כהני במות, הוא ממשיך ב... מה? פסוק למד ג' בפרק י' ג'. כן. אחר הדבר הזה לא שב ירובעם מדרכו הרעה, ויעש מקצות העם כהני במות, החפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות. במות לשם שמיים, אבל הוא מפרק את הכהונה. אין כהונה, כל אחד שולח איזה נציג מהמשפחה שיהיה כהן. פרק למד י' ג', פסוק למד ג'. מה? ויעש מקצות העם כהני במות, החפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות. אין כל... למה להגיד את זה? למה להגיד מכל קצותה? מכל השבטים? והיא בדבר הזה לחטאת בית ירובעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה. יפה. עכשיו בואו נמשיך. בעת ההיא חלה אביה בן ירובעם. אביה, מזכיר לנו, אביהו. נכון? נדב ואביהו. קורא לבנים שלו, נדב ואביהו, אביה. אביה כנראה היה הבן הממשיך. בעת ההיא חלה אביה בן ירובעם. ביום ירובעם לאשתו, קומי נא ואשתנית, ולא ידעו כי את אשת ירובעם, והלכת שילה, הנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עליי למלך על העם הזה. ולקחת בידך 10 לחם ונקודים ובקבוק דבש ובת אליו, הוא יגיד לך מה יהיה לנער. ותעש כן אשת ירובעם, ותקום ותלך שילה, ותבוא בית אחיה, ואחיה הוא לא יכול לראות, כי קמו עיניו מסביבו. תמיד שאני קורא את הפסוק הזה, קמו עיניו מסביבו, על מי עוד זה עוד כתוב? על אלי, נכון? מה? לא, המילה כמה, אלי זה כתוב כמה, נכון? המילה כמה, יש לנו בת שקוראים לה כמה, אז... נכון, זה כתוב אצל אלי. ועיניו החלו כאות לא יוכל לראות. כתוב אצל אלי. וגם אחר כך כתוב לא כתוב, יש מישהו, על מי כתוב עיניו אינו כמה? יש מישהו כזה? לא, זה אלי, אבל גם מישהו כתוב עיניו כמה. יצחק כתוב בתיכנר, כן. טוב, כל פנים, סתם, עלה לי בדעתי שזה פשוט קטרקט, נכון? בקוף קטרקט, היה להם קטרקט, היום בימינו זה, פותרים את זה, אבל... מה? לא, בקטרקט אי אפשר לראות, תלוי איזה. לך יש קטרקט, קודם כל רפואה שלמה, אבל לך יש קטרקט ברמה מסוימת, הקטרקט, ככל שהוא מחריף, הוא עושה את העדשה יותר ויותר אחורה, עד שלא רואים. לא מזמן היה צוות של רופאי עיניים מישראל שטסו לאפריקה לעשות ניתוחי קטרקט, ואנשים הלכו אליהם ברגל מאות קילומטרים, מכפרים, ו... אדם נכנס עיוור, יצא רואה, כי כבר העדשה מאוד מאוד אחורה, צאו, הכניסו. טוב, סתם, זה הרע. ואדוני אמר אל אחיהו, הנה אשת ירובעם באה לדרוש דבר מעמך אל בעינה ככולהו, כזו...
צדקת,
וחזה, מה? איפה, איפה זה? זהו, זה הפסק שחיפשתי. זהו. זהו, למה לא ראיתי את זה מקודם? פרק ד', תודה. כתוב כמה פעמים. אה, הנה, כן, זה בדיוק, בעיניו כמה. יפה. יפה. אז קטרקט, כן. ואדוני אמר אליך, יאו, הנה יש את ירובעם באה לדרוש דבר מאמך אל בעינה כחולהו, וכזו וכזה תדבר אליה, והיא כבואה והיא מתנקרה. ויהי כי ישמע אחיהו את כל רגלי הבא בפתח, ויאמר בואי אשת ירובעם, למה זה את מתנקרה ואנוכי שלוח אלייך קשה? לכי אמרי לירובעם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, יען אשר רימותך מתוך העם, ויתנך נגיד על עמי ישראל, ויקרא את הממלכה מבית דוד, ויתניה לך, ולא היית כעבדי דוד, אשר שמר מצוותיי ואשר הלך אחריי בכל לבבו, לעשות רק הישר בעיניי, ותרה לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך תעשה לך אלוהים אחרים, ומסכות להכיסני. ואותי השלחת אחרי גביך, לכן הנני מביא רעה אל בית ירובעם, והכרתי לירובעם משתין בקיר, עצור ועזוב בישראל, וביארתי אחרי בית ירובעם, כאשר יבאר הגלל עד תומו. המת לירובעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים, כי אדוני דיבר. ועד קומי לכי לביתך, ובואה רגלייך העירה, ומת הילד, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירובעם אל הקבר, יען נמצא בו דבר טוב אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירובעם. והקים אדוני לו מלך על ישראל, אשר יחיד את בית ירובעם זה היום, ומה גם אתה. והיכה אדוני את ישראל, כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לאבותיהם, וזרם מעבר לנהר, יען אשור אשר עשו את אשר הם, מכיסים את אדוני. ויתן את ישראל בגלל חטאת ירובעם, אשר חטא, ואשר חטא את ישראל, ותה כומש את ירובעם, ותלך ותבוא, תרצת, היא באה בסף הבית, והנער מת. ויקברו אותו ויספדו לו כל ישראל, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו, אחיהו הנביא, ויתר דברי ירובעם אשר נלחם באשר מלך אינם כתובים על ספר דברי הימים מלכי ישראל, והימים של מלך ישראל, ירובעם 22 שנה, וישכב עם אבותיו וימלוך נדב בנו תחתיו, נדב ואביה. טוב, מה, 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 מה כתוב כאן בפרק הזה? קודם כל, למה ירובעם מבקש ממנה להתחפש? מה הסיבה? אולי נתחיל שלב אחד קודם. קודם כל, אנחנו רואים שמבחינת ירובעם, אחיה הנביא הוא כתובת. הוא כתובת. הוא לא ניתק מגע מאחיה הנביא. מבחינתו הוא כתובת, הוא כאילו לא מעלה על דעתו שיש כאן איזושהי בעיה. אולי. הוא כתובת. כלומר, מה שאני בעצם מנסה להעביר כאן בכל השיעורים, שהסיפור הוא לא סיפור שחור לבן. זה לא שירובעם מונה, ופתאום הוא התחיל לעבוד עבודה זרה, ו... לא. ירובעם מונה למלך. הוא, כמו שאמרנו, אירוע מאוד קשה, משל אומרים לאדם, שבור את החבית ושמור את יינה. הוא כאילו צריך להיות מצד אחד מלך, מצד שני לאפשר לעם לעלות לרגל. בדבר הזה הוא לא עומד בניסיון. מקים איזשהו מרכז דתי אלטרנטיבי, אבל מרכז דתי אלטרנטיבי לשם שמיים. הפרשנות הנבואית לדבר הזה הוא שהמרכז הנבואי הזה, אתה מכוון לשם שמיים, אבל once הותרה הרצועה, הוא כבר עושה את זה פחות לשם שמיים, הוא כבר מקים איזה אשרה, הוא מקים איזה במה, וכבר הכל, כל הרצועה הותרה. אבל מבחינת הירובעם, אחיה הוא כתובת. אז למה הוא אומר לי אשתו להתחפש? מה הסיבה? מה? רוצה לשמוע אפס. כלומר, בדיוק הפוך. יש כאלה שאומרים, אחיה מנסה, ירובעם מנסה כאילו לעבוד על הנביא. לעבוד על הנביא. הוא הרי בא לנביא, נכון? הוא מאמין שהנביא הוא איש אמת ודבר השם, אז מה, הוא חושב שהוא יוכל לעבוד על הנביא? כאילו שהוא לא יכיר שיש את ירובעם? הוא אומר לה, התנקר, הכוונה, בלי, תבואי כמו שאת, בלי בגדי מלכות, בלי זה, תבואי, כאילו, תבואי פשוטה לנביא, לא, כמו אדם שמגיע, לא יודע מה, איזה ראש ממשלה מגיע לרב גדול או משהו כזה, מגיע אליו, מספרים, בדיוק היום ראיתי את הסיפור הזה על אדמור הזקן, שכשהיה בכלא, אז הגיע השמועה עד הצאר, פאבל קראו לו, שיש איש אלוקים קדוש בכלא וכל זה, אז הוא רצה להכיר אותו. הוא פחד שאם הוא יבוא עם הבגדים שלו, אז הוא לבש בגדים פשוטים. ונכנס לכלא כמו סוהר. ואדמור הזקן התחיל לדבר עליו כמו קיסר. אז הוא אמר לו, אתה חייב מיטה, מה זה? אתה מדבר עליי כמו קיסר, ואני... הוא אומר לו, מלכות הדערה, כן, מלכות הדרקיה, וכמו שיש אימה ויראה, יש לי אימה ויראה ממלך מלכי המלכים, איך שנכנס, תרגשתי יראה מהסוג הזה. לא כזאת, אבל מהסוג הזה, אתה הקיסר. אז ככה, כאילו, זה... אז ירובעם לא רוצה ש... אני מגיע אל הנביא, אז אני אגיע כאילו עם... כמלך, אני מגיע נמוך, שפל, מגיע... ולכן הוא גם אומר, היה מאוד מקובל, אל תפרשו את זה בתור שוחד. אלא זה היה מקובל, כמו שבאו לשמואל והביאו לו מחצית השקל, היה מקובל להביא לנביא, זה דבר מה, זה דבר מאכל, גם היום זה בעצם מה שעומד ביסוד הסיפור של הפדיון נפש, זה הצדיק, כשאתה נותן משהו לצדיק, אז אתה גם פותח את האפשרות לקבל. כמובן, לא צריך להיות משהו יקר, אבל זה משהו כלשהו, ואז, כמו שיצחק אומר, אני אוכל, ואז בעבור תברכני נפשך. אז הוא אומר, לכי לנביא, הוא יגיד לך מה יהיה לנה, אבל תבואי פשוטה. כלומר, הייתי אומר ככה, זה נראה על פניו שברור לירובעם שאחיה התפלל על הנער הזה, שיברך אותו כדי שיהיה לירובעם המשך. מבחינתו, הוא ממלא את התפקיד שלו, עושה מה שצריך. הפקידו אותו על ממלכה, והוא עושה כל מה שאפשר כדי שתתקיים ולא תתבטל. כאילו, אם ירובעם, בעצם זה הולך ככה, אם ירובעם לא יצליח לשמור על ממלכת ישראל כממלכה נפרדת, הוא נכשל בתפקידו. נכון, הרי זה הממלכה, זה השליחות שלו. נתנו לו שני קראים, זה מאוד קשה לתת למישהו שני קראים שכל הזמן הם בורחים לך לממלכת יהודה. אז הוא מבחינתו ממלא את השליחות הנבואית שלו. מאוד מאוד מזכיר את שאול ושמואל. כאילו שאול בטוח שהוא ממלא את השליחות ומתעקש עם שמואל. שמואל אומר לו, לא מילית את השליחות. תבינו כמה העולם הזה הוא מורכב, זה לא עולם של שחור לבן. מה, איך הוא לא רואה ירובעם שזה? זה עולם מורכב, ירובעם מבחינתו אומר, עשיתי כל מה שאני יכול כדי למלא את השליחות שאתה הטלת עליי בשם השם. לייצר ממלכה נפרדת. אני לא יודע לעשות את זה שהם עולים לי 3 פעמים בשנה לבית המקדש. אז אני עשיתי משהו שאני, נראה לי הגיוני. ולכן אני רוצה שהבן הזה, שיש לי אביה, יחיה וימשיך אותי. ולכן כמה גדולה ההפתעה שהיא מופתעת. ובואו רגע טיפה נעיין בפסוקים. לכי אמרי לירובעם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, יען אשר הרימותיך מתוך העם. ואתנך נגיד על עמי ישראל. המילה נגיד זה מילה שמופיעה גם אצל דוד המלך. ויקרא את הממלכה מבית דוד, ויתנה לך, שוב פעם חוזר פה אלמנט הקריאה, ולא היית כעבדי דוד, אשר שמר מצוותיי, ואשר הלך אחריי בכל לבבו, לעשות רק הישר בעיניי. זה הסוד. ברור שירובעם הוא לא כמו דוד, מה אנחנו חושבים שהוא כמו דוד? בסדר? אבל דוד, לאורך, אני מזכיר לכם את מה שלמדנו בספר שמואל, כמה פעמים היה נראה הגיוני לעשות משהו אחד, אבל דוד אמר, זה לא ישר בעיני השם, אני לא אעשה את זה. היה הגיוני ללכת לעבור את הכדרון ולהוריד את הראש של שימי בן גירה שקילל לדוד, אבל דוד אמר, לא, זה לא ישר בעיני השם, השם אמר לו כלל. היה הגיוני להרוג את שאול שרדף אחרי דוד, ודוד אמר, לא. היה הגיוני שאחרי שדוד כבר מולך לא לכרות בריתות עם ישבושת וכאלה, אבל דוד אומר, זה לא יהיה ישר בעיני השם. מלא מלא דברים שהיו נראים הגיוניים בעיני בשר ודם, דוד המלך יישר את העיניים שלו לעבר רצון השם, למרות שהוא שילם על זה מחירים, ולמרות שהוא התעכב בגלל הדבר הזה, ולמרות הרבה מאוד דברים. היה ישר שדוד בעצמו יבנה את בית המקדש, כי הוא המלך הגיבור וכולי, אבל נתן הנביא אומר לו לא, אז הוא נמנע מן הדבר הזה. כל הזמן דוד, כשיש איזו התנגשות בין השיקולים שנראים לו כשיקולים הגיוניים, שיקולי זה לבין מה שאומר לו הנביא או מה שישר בין השם, הוא מבטל את דעתו בפני רצון השם יתברך. ואת זה ירובעם לא עשה. ירובעם עשה מה שישר בעיניו, לא מה שישר בעיני השם. בעיני השם מה שישר זה כן היצור כלאיים הזה. מצד אחד נפרדות מדינית, מצד שני אחדות דתית. נכון? כלאיים, קשה, מורכב. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן, שלמה הוא כאילו המשך של דוד, כן. נכון. ואז ותר על לעשות מכל אשר היו לפניך, אבל אף אחד לא היה לפניו, כאילו הוא הראשון. ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים מסכות להכיסני ואותי השלחת אחרי גביך. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק מפתח. הרבה פעמים אפשר ללמוד מהלכות של חז"ל, איך הם מפרשים פרקים שלמים בתנ״ך. הפסוק הזה, הגמרא במסכת ברכות מביאה אותו, נכון? לאיסור אכילה לפני התפילה. כתוב, לא תאכלו על הדם, אז דורשת הגמרא, הפשט, לא תאכלו על הדם, לא לאכול בשר בלי שהוצאנו את הדם. דורשת הגמרא בברכות, לא תאכלו לפני שהתפללתם על דמכם, על הדם שלכם, לא לאכול לפני התפילה. אבל יש עוד דרשה שאומרת על מה?
לשפוט, לא לשפוט, לפני...
לא, התכוונתי למשהו אחר, גם כן על איסור אכילה וגם על איסור, מה? איסור אכילה וגם על איסור שאלת שלום לפני, ואותי השלחת אחרי גביך. אחרי שאתה מתגאה, אז אתה כאילו, אז מגיע לקדוש ברוך הוא. כיוון שאוכל אדם, אז הוא כאילו מתגאה בליבו. אז הפסוק הזה בעצם פסוק של סוג של, שמרמז על גאווה, שבה האדם שם את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. את הרצון שלו, בסדר? זה הפסוק שנלמדת ממנו הלכה. אותי השלחת אחרי גביך, מכאן למדו את איסור אכילה לפני התפילה. לא, כרגע נכנס לדיונים הלכתיים, שכאלה אומרים שברכות השחר פותרת, זה לא פותרת, זה לא משנה כרגע, חסידים כן אוכלים, לא, אבל הגמרא בברכות. חז"ל לקחו את הפסוק הזה ועוד יותר העצימו אותו, כשהם בנו איזה מדרש, על הדו-שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין ירובעם בן נבט. אמר הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט, חזור בך. חזור בך. מה קרה לך? חזור בך. ואני ואתה ובן ישי מטיילים בגן עדן. כלומר, יהיה לך, אני מפרש את זה, יהיה לך חלק בהיסטוריה של עם ישראל, חלק מפואר. חלק של מעבר. בסדר, אבל זה חלק משמעותי. ואז ירובעם אומר לו, מי בראש? זה הסוגיה שאוכלת את ירובעם. הגאווה, הרצון לבלוט, הרצון לא להיות תקופת מעבר, אלא להיות תקופה נצחית. מי בראש? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני שי בראש. זה התוכנית. התוכנית היא, אוקיי, להפריד לזמן מסוים, לחזור ולחבר. כשנחזור ונחבר, מי יהיה בראש? בני שי יהיה בראש. מזרעו, עשה, אביה, לא משנה מי. אמר ירובעם, יחי לא באינה. אם כך אני לא רוצה. זה הפסוק. אותי השלחת אחרי גביך. ומכיוון שכך, תראו, העונש כאן הוא כבד מאוד. זה בדיוק הפוך משאול. בשאול, הפסק דין הוא חמור, והעונש, והגזר דין הוא קל. פסק דין הוא חמור, חטאת, קרה, שם את הממלכה וכו', אבל הגזר דין הוא קל. יכול היה להיות קל. מי יחליף את שאול בממלכה? דוד המלך, שהוא חתן שלו, והוא, כאילו. פה, הפסק דין הוא, נראה לנו, יכול להיות, כלומר, ירובעם לא, כמו שאמרנו, לא עבוד עבודה זרה בצורה מפורשת, אבל הגזר דין הוא חמור מאוד. למה? כי זה ההתחלה. זה ראשית הצירים. פה זה מתחיל, ההידרדרות. ומכיוון שירובעם קיבל משימה מאוד מאוד חשובה, והוא מעל בה ובגד בה, במשימה הזאת, העונש שהוא חוטף הוא חמור מאוד. אפילו עולם הדימויים, עולם הדימויים שהנביא משתמש בו, הוא עולם שיש מה ללמוד ממנו. מה הוא אומר לו? נגיד שאני רוצה להגיד שירובעם לא ימשיך הלאה. אז יש לי כל מיני דימויים. כמו משל יותם, אז וקילה השם אותך כקוצים הנשרפים בשדה, בסדר? כרם כסוח, לא משנה, יש מלא דימויים. פעם הראשונה שאנחנו נתקלים בדימויים המעליבים, כאילו, של מה? בואו נקרא. הכרתי לי ירובעם משתין בקיר, כלב. זו פעם ראשונה לדעתי שהביטוי הזה מופיע. עצור ועזוב בישראל, וביארתי אחרי בית ירובעם, כאשר יבאר הגלל עד תומו. אתם מבינים מה כתוב כאן? הרי עושים מדורה, נכון? עושים מדורה, אפשר לעשות מדורה גם מעץ. אפשר היה לכתוב, כאשר יבאר העץ עד תומו. גלל, היו גם מבהירים גללים של בהמות, גם זה חומר בערה. הרי זה עשוי מקש וכו', עושים איזה מדורה. גם מזה עושים מדורה, עד היום הערבים עושים את זה. לדמות את ירובעם לגללים, שנשרפים. עזבו רגע את העובדה שהם נשרפים. מה נשרף? נשרפים גללים. הפכת את עצמך לפסולת. הפכת את עצמך למשתין בקיר. כן? העולם הדימויים שהנביא בוחר להשתמש בו, גם הוא מספר את הסיפור. בסדר? זה לא רק עונש של איזה. כאילו הוא אומר, ברגע שסטית מהייעוד שלך, אתה נהיית כאילו מיותר. אתה... ולכן, המת לירובעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים, כי אדוני דיבר, למה זה ככה? זה ככה כדי של... כאילו, המטרה היא שלא ייווצר שום מורשת בית ירובעם. הרי גם כשאדם מת, מלך מת, אז קוברים אותו באיזה מקום, ויש אחרי זה מונומנט, ואחרי זה עולים לרגל, וכל הדברים האלו, נכון? עד היום אני אומר לעצמי, רחמנות הלנין, מתי כבר יקברו אותו? למה הוא מתייסר? כבר 70 שנה, בן אדם עוד לא קברו אותו. שם מפחדים לגעת בו, מפחדים להזיז, זאת אומרת, רחמנות, זה... לנין, עוד לא קברו אותו במוזולון. לא קבור בחומה, סטלין קבור בחומה, הוא קבור במוזולון, הוא לא קבור, הוא שם מופיע במוזולון הזה. נדמה לי, בחנות כזה, מסכן. מה? כן, אז זה... אז זה... לא, לא רוצים שיבשר. לא רוצים שיבשר שום מורשת. זה מין ניסיון אחרון לעצור את ההידרדרות הזאת. כאילו, כאן הנביא... איך אומרים, כל שריפה, יש שלב, עכשיו אנחנו לקראת ימים חמים, חלילה, כן, זה... הקדוש ברוך הוא אוהב את הבדיחות האלה. גם שנה שעברה היה בדיוק בל"ג בעומר ימים מאוד חמים עם רוחות, ואז כל עם ישראל מדליק מדורות. תחשבו איזה... איזה דבר הזוי זה. לכבוד רבי שמעון, כן? אז זה, כל שריפה, אומרים הכבאים, היה שלב שניתן היה לחבות אותה עם כוס מים. כשזה, אתה הורג את זה שזה עוד קטע, כל שריפה כזאת, אתה, אם היית מתערב, רגע שזה התפשט, אז זה, הניסיון זה לחבות את השריפה כאן עם כוס מים. יש כאן את ירובעם, בסך הכל הוא לא מולך תקופה מאוד ארוכה, 22 שנים, כנראה הבן שלו אביה הוא זה שהולך להמשיך אותו, בואו נגמור את זה עכשיו, אביה ימות, ירובעם, גם כן כגלל, נעצור את זה כאן. המת לירובעם בעיר יאכלו הכלבים, מת בשדה יאכלו עוף השמיים, כי השם דיבר, קומי ולכי לביתך, והילד מת, הוא עוד היה בו איזה משהו טוב, אבל... עכשיו חז"ל אומרים עוד משהו על, על אחד הפסוקים כאן, והיכה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לאבותיהם וזרם, מעבר לנהר, יען אשר עשו את אשר הם מכיסים את אדוני. אז הפסוק הזה הוא פסוק שבעצם מורכב ממדרגות. עיקה השם את ישראל כאשר ינו דקני במים, אז מה אומרים חז"ל? טובה כללה שכללם אחיה השילוני מברכה שברכם בלעם הרשע. בלעם מה אמר? בלעם אמר להם שהם ארז. איך? כארזים עלי מים. כארזים נטע אדוני, נכון? זה בילה. מה זה ארז? ארז הוא חזק, 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 אבל כשמגיע רוח, עוקרת אותו מהשורש. ואילו אחיה השילוני קרא להם קנה. קנה חוטף מכה, מוריד את הראש, חוזר חזרה, נשאר נטוע. חוטף מכה, מוריד את הראש. אז טובה קללת אחיה השילוני, שבעצם בירך אותם, שמחטפו מכות אבל יישארו מברכת בילה מרשת. הפסוק הזה בעצם עצמו מתאר איזושהי שלביות. יכול להיות שאתם תחטפו רק מכות, אבל תישארו על אדמתכם. וזה, ויקה אדוני את ישראל כאשר יענו דקני במים. אבל אם זה לא יספיק, אז חלילה עלול להיות ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לאבותיהם. ואם זה לא יספיק, יהיה גם זרה מעבר לנהר. יש להינטש מן האדמה, זה יכול להיות גם בתוך ארץ ישראל או במקום קרוב, ויש זריה בגויים שזו גלות רחקה, יען אשר עשו את אשר הם, מכיסים את אדוני וכולי. כל מה שקורה כאן אצל ירובעם אשר חטא, ותשימו לב, הביטוי שחוזר על עצמו, ירובעם אשר חטא אשר החטיא את ישראל. מה הכוונה החטיא את ישראל? מה הכוונה? מה, הוא הלך ודפק בדלת של כל אחד ואמר בוא תעבוד עבודה זרה? לא. אבל כשאנשים מסתכלים על המנהיג ואומר, אומרים, טוב, אם הוא עשה במה, אז גם אני אעשה במה. עכשיו לכל החילוקים, אם הוא עשה במה לשם שמיים, זה כבר את החילוקים האלה, אנשים לא שומעים, את הפרטי היתר הם כבר לא שומעים. ובזה הוא החטיא את ישראל. אתם יודעים, זה אולי קצת קשור לדיון היום. אתה מסתכל למעלה על, על המערכות וכולי, אתה אומר, אם פלוני שהוא שופט, או אלמוני שהוא שר, או פלמוני שהוא ראש ממשלה, עשה ככה וככה, אז מה רוצים ממני? אז גם אני יכול. כן, הדוגמה האישית של המנהיגות היא מאוד מאוד משמעותית. נדמה לי שככה מספרים על האדרת. האדרת, הוא היה רב במיר, שהייתה עיר גדולה, אבל המשכורת שלו הייתה מאוד נמוכה. והוא ככה דיבר שזה, ולא, הסקנים שם לא שמעו בקולו, אז הגיעה הצעה מפונוביץ' אליו, ככה הרב קוף כותב בעדר היקר, שיבוא להיות אצלהם רב, ויתנו לו משכורת יותר גבוהה, לא איזה משהו. עכשיו, מיר הייתה עיר הרבה יותר גדולה, ורבנות הרבה יותר חשובה מאשר פונוביץ'. וכששמעו אנשי מיר, שבגלל העסקנים, הרב שלהם הולך לעזור, והם כעסו על העסקנים, מה קרה לכם? תסדרו את זה מיד. באו העסקנים לאדרת, אמרו לו, אנחנו מבקשים סליחה, לא שמנו לב, לא ידענו עד כדי כך קשה, כבודו יישאר כאן. ואנחנו נסדר את העניין של המשכורת. כותב הרב קוק, לא היה מי לדבר. הוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא יקימנה. הוא אמר להם, מה יגיד הקצב בשוק? כשיהיה לו ספק, הבהמה טרפה או לא, מה הוא יגיד? הוא יגיד, גם הרב אמר וככה, אז גם אני. שום פנים באופן, לא עזר להם כלום. הוא לקח את החפצים ועבר לפונוביץ'. ואז ממשיך שם הרב קוק ואומר, מכיוון שהוא איש אמת, כזה אמת, אז אדם כזה ראוי להיות הרב של ירושלים, אז קראו לו אחרי זה לבוא לירושלים. כי ירושלים, לפי הגרא, מחפשת אנשי אמנה לתוכה. אז אם הראש, אם הקודקוד הוא ככה, מה יגידו אזובי הקיר? נכון? אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו עזובי הקיר? מה המשך הפסוק? מה? לוויתן בחכה ועלה, מה יאמרו דגר קק. יש שם עוד משהו, יש שם שלוש דוגמאות. לא זוכר את השלישית. לא זוכר. זה מהאתר מחולל הקבצים, עכשיו לקחת את זה. אה כן, אז נותן מה? נהיה פייטן, אני רואה, טוב, יפה, כן, מה אתה אומר? כן, 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 כאן זה מתחיל. כן, כן. יפה, אז זה סוגר לנו את ירובעם. את הסיפור עם ירובעם, בגלל שזה היה ראשית הצירים, אז העונש שלו הוא חריף מאוד, מתוך איזה ניסיון לבלום את ההידרדרות. לבלום את ההידרדרות, אנחנו נראה האם הניסיון הזה הצליח או לא. מה אתה אומר? כן, אבל מי אמר שהם זה... כן, נכון. אבל זה ניסיון לבלום אותם. מה ש... אז בזה בעצם סגרנו את תקופת ירובעם, נשאר לנו בעזרת השם עוד לסגור איזה פינה עם רחבעם, גם אותו אנחנו צריכים לסגור, אבל זה כבר נעשה בעזרת השם אחרי שבועות, ולכן בשבוע הבא ובעוד שבועיים אנחנו נלמד על מגילת רות בעזרת השם, אולי זה יגנוב לנו גם איזה שיעור אחד מיד אחרי שבועות, כדי שנשלים את זה בצורה שלמה, ואז נחזור לסדר של ספר מלכים, לאורך ימים ושנים, לאורך סיוון, תמוז ואב, וכן יהי רצון ונאמר אמן.